שלום לכם, היום נדבר על המושג עבדות. כן, עבדות. לנו רק המילה עבדות נשמעת מוזרה, אפילו מילה מאיימת. מה זאת אומרת עבדות? יש דבר כזה, עבדים? ועל פי היהדות יש מציאות כזו של עבדים. במקור הידוע ביחס לעבד, למרות שקיימים עוד כמה, זה בספר שמות פרשת משפטים מופיעים הפסוקים הבאים. כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו הכוונה היא לבד, אם הוא בא לבד, בגפו יצא, אם בעל אישה הוא ויצא אשתו אמו. אם הוא בעל משפחה, גם האישה יוצאת לחירות יחד איתו. יש כאן ציווי שכאשר יש לבן אדם עבד, תכף נבין איך בגלל הגענו למצב כזה שאדם נמכר לעבד, צריך לשחרר אותו לאחר 6 שנים של עבודה. ביהדות כידוע יש מצווה שנקראת מצוות השמיטה. פעם ב6 שנים, בשנה השביעית, ישנו איפוס מערכות כללי של כל החברה הישראלית. העבדים חוזרים לביתם, יש מושג של שמיטת חובות, זאת אומרת מי שחייב כסף אז מבטלים לו את החוב, וכן על זה הדרך. בהמשך הפסוקים התורה מדברת על כך שאם העבד בכל זאת מעדיף להישאר כעבד, שגם צריך להבין מדוע, אז זה ניתן, ואז רוצים את אוזנו במרצע. כלומר עושים איזשהו נקב על תנוך האוזן. מה הרעיון? הרעיון הוא שיש כאן איזה ביטוי של מורת רוח, של התורה, של חכמים, על כך שהוא רוצה להמשיך להיות עבד. כי האוזן, כך אומרים חכמים, ששמע במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא אומר, לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים, כלומר, אדם אמור להיות עבד לריבונו של עולם, ולא לאדם אחר, האוזן הזו בכל זאת רוצה להישאר כעבד, אז רוצים את אוזנו. זאת אומרת, מבטאים כאן שזה מציאות שלילית, וגם פה אגב, זה לא לנצח, אלא זה רק עד היובל. פעם ב7 שנים יש לנו שמיטה, ופעם ב49 שנים יש לנו שנת יובל, שזה איפוס מערכות עוד יותר כללי מאשר שנת השמיטה, ושם גם העבדים שרצו להישאר צריכים לצאת לחירות. אבל בואו נדבר שוב על המושג עבד. מדוע אדם נמכר לעבד? התשובה. עבד במשמעות היהודית זה לא עבד כמו שאנחנו רגילים במהלך ההיסטוריה להכיר. כלומר, לא מדובר כאן במציאות של אדם שבכוח הזרוע השתלט על מישהו ומכריח אותו עכשיו ללכת ולעבוד ומכה אותו כמו איזה בעל אחוזה שמכה עבדים בשדה קוטנה כמו שראינו בכל הסרטים. עבד זה פשוט מציאות של אדם שנכשל בחיים, שהגיע למצב שהוא חייב כסף לאנשים ואין לו כבר מה להציע חוץ מאשר את העבודה שלו. הוא נמכר לעבד, כלומר הוא עכשיו מתחייב לעבוד כמה וכמה שנים אצל אדון, על מנת להחזיר את החוב שלו. או מקרה נוסף, זה אדם גנב, גניבה של סכום כסף גדול והוא לא יכול להשיב. זה גם מציאות שאדם נמכר לעבד. העבד במשמעות היהודית זה לא אדם שמדכים אותו. להפך, ישנה מערך שלם של חוקים שמגבילים את הסמכות של האדון על עבדיו. עד כדי כך שאומרים חכמים, כל הקונה עבד כקנה אדון לעצמו. כלומר, אתה קונה לעצמך אדון. למשל, אומרים לנו חז"ל, אם לאדם יש כרית אחת, גם לו וגם לעבדו, הוא מחויב לתת לעבד את הכרית. כלומר, צריך להקדים את הנוחות ואת התנאים הסוציאליים של העבד לתנאים שלו. אם זה כך, מה הרעיון בעבדות? התשובה היא פשוטה. אנחנו רגילים לחשוב שהערך המרכזי ביותר בעולם זה החופש. יש בזה הרבה. אבל צריך להבין שחופש זה משהו שאדם צריך לקנות אותו. לפעמים יש אנשים שלא בשלים עדיין לחיי חופש. הם לא מסוגלים עדיין לנהל את החיים שלהם באופן עצמאי. כמו שראינו, הם מגיעים למצב שהם מתמוטטים כלכלית, ועכשיו הם לא מסוגלים לנהל את החיים בצורה נורמלית. יתרה מזו, הרעיון הזה של ביטול העבדות, כמו שנעשה מהלך ההיסטוריה, אמנם ביטל את העבדות החיצונית. אבל לא ביטל את העבדות הטבעית. כלומר, גם אם כבר היום אדם, וטוב שכך, לא יכול לשעבד מישהו באופן חיצוני, עדיין יש מציאות שאנשים משתעבדים לאנשים אחרים מסיבות נוספות. למשל, יש תמיד אנשים מוכשרים יותר, מוצלחים יותר, עשירים יותר, ויש כאלה שהם מוכשרים פחות, מצליחים פחות, עשירים פחות. באופן טבעי, השניים נכנסים לשעבוד של הראשונים. כלומר, ברגע שהאדם הוא מוכשר מאוד, עם הזמן הוא מוצא את עצמו מנהל חיים של אחרים. התורה רוצה לסייג את השליטה של האדונים על המשרתים. כלומר, את השליטה של בעלי הכוח, בעלי הממון, על אלה שאין להם. ישנם, כמו שאמרנו, הרבה מאוד סייגים שבהם מצווים בתורה על אותו אדם שהצליח והוא שולט, והוא מצליח עכשיו לתמרן ולנהל הרבה אנשים, אוקיי? זו מציאות שאנחנו נותנים לך לנהל את העולם, אבל אתה חייב לדאוג לעבדים שלך, אתה חייב לדאוג לאנשים שלא יגיעו למצב יותר גרוע ממה שהיה קודם. אתה צריך להפך, לאט לאט לטפח אותם ולהוציא אותם מהמצב הגרוע שבו הם נמצאים. מהי עבדות? כפי שאמרנו, אנחנו רגילים תמיד להסתכל על העבדות, העבדות חיצונית. כולנו קראנו את הספר אוהל עדות תום והזדעזענו איך אפשר לשעבד אנשים אחרים. אז כפי שאמרנו, העבדות מהסוג הזה זה לא העבדות היהודית. העבדות היהודית לא משעבדים אנשים אחרים באופן אכזרי, אלא עוזרים להם לנהל את חייהם. בזמן מסוים הם משועבדים בחלק מתפקידם לאנשים שמנהלים אותם. אבל כפי שאמרנו, הדבר הזה קשור גם למציאות נפשית. אדם רוצה להיות חופשי. אדם רוצה להיות בן חורין. להיות חופשי, להיות בן חורין, זה לא רק להיות חופשי ממסגרות חיצוניות. לא להיות משועבד לאנשים, לא להיות משועבד למסגרות, לבתי ספר, לעבודה. בן חורין זה אדם שגם לא משועבד לתאוות וליצרים שלו. יש ביטוי של חכמים שאומרים, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מי שעוסק בתורה במשמעות העמוקה של הרעיון תורה, כלומר, מעמיק את הצדדים הערכיים והרוחניים בחייו, הוא בן החורין האמיתי. כאשר אדם משועבד, אולי הוא לא משועבד מבחינה חיצונית, אבל משועבד לתאוות שלו, ליצרים שלו. הוא לא מסוגל להתגבר על עצמו. הוא מכור לדברים מסוימים. זה יכול להיות לאלכוהול, זה יכול להיות לסמים, יכול להיות לתאוות המין. לפעמים אדם מכור לחוסר היכולת לנהל את הזמן שלו כמו שצריך. הוא קבע דברים מסוימים שהוא צריך לעשות, ופעם אחר פעם הוא רואה שהוא לא מצליח לממש את זה, כי הוא לא שולט על הזמן שלו. הזמן, המציאות הטבעית שולטת עליו. הוא לא שולט על החיים, אלא החיים שולטים עליו. כל זה, זה עבדות. הדרך להגיע אל החופש היא לא רק לשבור מסגרות חיצוניות, היא גם להיות מוכנים באופן זמני לקבל עול, להבין שהחופש זה משהו שנרכש בעבודה קשה, ולפעמים אדם צריך באופן זמני לקבל סמכות חיצונית על מנת להגיע למצב של החופש הנחשף. אנחנו יודעים את זה בכל מסגרת בחיים. זה יכול להיות במסגרת צבאית, על מנת שאדם יוכל לפקד על חיילים, הוא צריך קודם לדעת לקבל פקודות. זה יכול להיות בעבודה, לפני שאדם מתחיל להיות אחראי, הוא קודם כל צריך לשמוע מאנשים מנוסים ממנו. זה יכול להיות במסגרת המשפחתי, שילד, בשלבים ראשונים של ההתפתחות שלו, הוא לא מנהל בעצמו את חייו, אלא ההורים מנהלים לו את החיים, אבל כל הדברים הללו זה מצויות זמניות שנועדו לפתח בסופו של דבר את החופש. אם נסכם נאמר, ביהדות אין כזו רתיעה כמו שכיום מקובל מהמושג עבד, אלא צריך להבין את העבד במשמעות העמוקה. ביכולת של האדם לפעמים לכפוף את הראש, להבין שאני עוד לא מבין, וללכת לאט לאט להתקדם למציאות של חירות אמיתית. ישנו פסוק בתהילים שכתב דוד המלך, הוא כותב כך, אני עבדך בן אמתך, הוא פונה לריבונו של עולם ואומר, אני העבד שלך, בן אמתך, אמה, זה שפחה, זה עבד בלשון נקבה, אני עבד בן לשפחה, ויחד עם זה, פיתחת למוסריי. זה מה שפותח את המוסרות שלי, את הכבלים שלי. דווקא זה שאני מוכן לכפוף את ראשי לצווים מוסריים, לצווים ערכיים, שהם לא תמיד מסתדרים עם הספונטניות שלי. זה מה שמאפשר לי את החירות האמיתית. אולי נסיים בדבריו של רבי יהודה הלוי, גדול המשוררים ואחד מגדולי החכמים שהיו לעם ישראל מאז ומעולם, שהוא כתב כך, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבדו חופשי. מי שהוא עבד לזמן, כמו שאמרנו, מי שהחיים שולטים עליו, שהוא לא מסוגל לנהל את החיים שלו על פי השכל, על פי המוסר, אלא משועבד למציאות הטבעית, לזמן שהולך ושוחק אותו, הוא עבד. עבד עבדים. עבד השם הוא לבדו חופשי. מי שמסוגל להיפתח אל מה שהוא באמת, אל הנשמה שלו, לדבר השם, זה בן החורין האמיתי. והדרך להיפתח לנשמה לפעמים עוברת דרך תהליך ארוך של קבלה, הכנעה, שנותנת לאדם את האפשרות לחשוף את החופש האמיתי. תודה לכם שהייתם איתי, ניפגש בעזרת השם בפעמים הבאות.